טוב, יש כאן שאלה. למה ההזדהות עם מצבה של השכינה נקרא להיות מרכבה? תודה. הרוכב על מרכבה, יש דמיון מסוים, אומנם הוא נבדל מן המרכבה, הרוכב הוא לא הנרכב. מצד שני, יש התאמה בין המרכבה לרוכב. אי אפשר לשבת במרכבה אם היא לא מתאימה למבנה הגוף של האדם, או לרכב על בהמה אם אין מקום, אם אין עוקף וכדומה. יוצא לפי זה שהאדם שמזדהה עם מצבה של השכינה, אז יש לו צד של דמיון עם השכינה, כמו שהיא מצטערת, אף הוא מצטער. ומצד זה יש דמות, ולכן זה נקרא מרכבה. טוב, אנחנו הגענו לעמוד עין. כן, אנחנו בעמוד עין, באמצע פרק ת', לגבי התכונה השנייה של ההידמות אל המלכות. הראשונה זה להיות עני ודל, השנייה זה לגלות. ויש ביטוי, כלי, ולזה ימעט בחיליו בכל יכולתו, כי לכתיב כלי גולה עשילה. הרי הגולה האמיתי הוא גולה שבא בלי כל כליו. אם יש לו כלים, נגיד אדם גולה עם הפסנתר שלו, אז זה לא בדיוק נקרא גלות. כן? כדי לגלות בדרך כלל צריך איזו מזוודה קטנה, משהו מעט כלים, מה שנקרא כלי גולה. המינימום הנדרש כדי להתקיים במצב של תנודה. אז ככה האדם גם צריך למעט בחיליו, ויכניע לבבו בגולה ויתקשר בתורה. ואז שכינה עמו, ויעשה, אז זה, עכשיו הסכנה היא להתמכר לזה, צריך לדעת שצריך להוציא את השכינה מן הגלות. אבל כל זמן שהיא בגלות, אף אנחנו גולים. ויעשה לעצמו גירושין, ויתגרש מבית מנוחתו תמיד. כדרך שהיו מתגרשים רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה. מה זה הסיפור הזה של הגירושין? גירושין זה טיול. יש לנו ספר של רמק המחבר, נקרא ספר הגירושין. שזה דברי תורה שהתחדשו לו תוך כדי שהוא היה יוצא מצפת, והוא מטייל בטבע, נחל עמוד, לא יודע, כל האזור הזה שם. והיה מעלה מיוחדת, זה סוג של התבודדות, אבל התבודדות שאדם כאילו יוצא מן היישוב, כדי לראות את הדברים במבט אחר. למשל, אם אדם יושב כל הזמן על אותו כיסא, אז הוא רואה את העולם באופן מסוים. אם הוא יושב פתאום מכיסא אחר, הוא רואה מזווית אחרת. אז קל וחומר, כשהאדם יוצא מן היישוב, אז הוא נפגש עם העולם במבט אחר לגמרי, ואז דברי תורה נפלאים מתגלים שם. מה שאומר כאן על רבי שמעון וחבריו, זה בזוהר, רואים את זה הרבה פעמים. רבי פלוני ורבי אלמוני, הבו אזלי באורחה, היו הולכים בדרך. ותוך כדי שהם הולכים בדרך, פתאום מתגלים להם סתרי תורה, גם כל מיני נשמות מתגלות, רבי פנחס בן יאיר, ורבי מנונה סבא, ואליהו הנביא, ומשה רבנו, וכולם באים תוך כדי שהם מטיילים להם באזור הגליל. והשאלה היא למה זה ככה. זה רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, פחות או יותר בן דורו של רמק. אז הוא כותב, הוא תלמיד של הארי, אמנם, אז קצת אחר כך, הוא כותב שיש שלושה סוגי לימוד. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה וסוד. תורה שבכתב לומדים בישיבה. בעמידה. תורה שבכתב לומדים בעמידה. תורה שבעל פה, משנה, לומדים בישיבה. לכן זה המקום שבו לומדים את התורה שבעל פה נקרא ישיבה. מקום שבו יושבים. אוקיי, להתיישב בדעתו, והסוד בהליכה. למה הסוד בהליכה? בגלל שהשפע הוא כל כך גדול על האדם, כשהוא עוסק בסתרי תורה, שזה מוציא אותו ממקומו. כן. זה להבדיל מהפריפטטים. הפריפטטים, תלמידי אריסטו, היו מהלכים, ככה קוראים להם. כן, פריפטטים, המתהלך. היו מתהלכים לא בגלל ששפע העליון היה מזיז אותם ממקומם, אלא בגלל שהיו צריכים לעשות כל מיני תנועות של פאטוס וכל מיני דברים כאלה. ולכן הם היו מתהלכים בגינה של הליקאון או של האקדמיה, ועושים כל מיני דאווינים. וזה חיצוני. אצלנו, אז זה משהו פנימי. כן, נכון, אתה פשוט לא יכול להישאר בישיבה גם.
זה סודות.
כן, זה סודות, כן, זה סודות, עושים בחוץ. יש, מזה, אגב, מהטיולים האלה של רבי שמעון וחבריו, לומדים הרבה על הגיאוגרפיה של הגליל באותם הימים. כן, שהם הלכו ממקום זה, מקום זה, פתאום הכינרת מגיעה וכו'. והייתה קושיה של מבקרי הזוהר, שאומרים, איך יכול להיות שרבי שמעון הולך מלוד לקפוטקיה. כן, לוד, אנחנו יודעים איפה זה, זה אזור נתב"ג. קפוטקיה זה בטורקיה בכלל. אז איך באותו יום, תוך כדי חצי שעה, הם הגיעו מפה לשם? אז זאת הייתה טענה שמחבר הזוהר לא יודע כלום על גיאוגרפיה של ארץ ישראל, מדמיין. אבל מה נעשה? שיש מקום ליד פיקין שקוראים לו לוד, לא רחוק מהמערה של רבי שמעון ויוחאי, ויש מקום לא רחוק משם שנקרא חרבת קפוטקיה. אז אדרבה, זה מראה שמחבר הזוהר יש לו ידיעה מאוד מאוד מדויקת על דברים שכבר לא קיימים בימינו, שהם חרבים. אז אדרבה, מכאן ראיה לקדמו את הסיפורים האלה. טוב, ואז ויעשי לעצמו גירושים, מתגרש מבית מנוחתו תמיד, כדי שהיו מתגרשים רבי שמעון וחבריו ועוסקים בתורה. ומה גם, אם יחטט רגליו ממקום למקום בלי סוס ברכב. כן, כי הסוס ברכב, באיזשהו מקום אדם מתהלך יחד עם התרבות, אז הוא לא בא במגע עם העולם. עליו נאמר, סברו על השם אלוהיו, ופרשו בו לשון שבר, כמו שברו, שהוא משבר גופו לכבוד גבוה. כי זה יותר קשה ללכת בלי רכב. אתה הולך ברגל, אדם פשוט. עוד ממידות, כנראה שבאותם הימים עוד לא ידעו מה זה הכיף של הטיול. כן? חשוב שלטייל בהרים זה קושי. כן? זה נקרא לגלות. היום עושים ככה גלות השכונה, גלות השכינה מאורגנת, עם אוטובוס ממוזג והכל. טוב. עוד ממידות המלכות. מידה חשובה מאוד. שער העבודה כולה. והיא ליראה. את השם הנכבד והנורא. כן, המלכות נקראת יראה.
מה המקור שגירושים זה טיול?
זה מה שהוא יש לו. הוא מגרש את עצמו, הולך. כאילו, אם אדם מגרש מישהו, לאן הוא הולך המישהו? החוצה. אדם מגרש את עצמו, כמובן שהוא יוצא החוצה. זה משמעו. כן. ועוד. אפשר היה למצוא מילה אחרת, אבל זה מה שמצאו. עוד, ממידות המלכות. מידה חשובה מאוד. שער העבודה כולה. והיא ליראה את השם הנכבד והנורא. יש מצוות יראה, נכון? מצוות יראת השם. מוזכר בהלכות יסודי התורה. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו וליראה ממנו. יש פה בעיה, איך יראים? יש בזה כמה דברים, יש יראת העונש, יראת הרוממות וכדומה. מהי המצווה? האם המצווה היא יראת העונש או יראת הרוממות? לא
זה
ולא
זה.
למה?
יש יראת חטא, יראת עונש, רוממות לאהבה.
אני רוצה לקיים מצוות את השם אלוהיך תירא. אני רוצה לקיים מצוות, מה אני צריך לעשות? יראת הרוממות, יראת העונש, אהבה?
חטא זה הכי נמוך
לחובה. אז השאלה מה אני מחויב? יראת העונש. עכשיו נגיד שאני, יש לי יראת הרוממות. אין לי יראת העונש. זה בסדר או זה לא בסדר? אתה לא יודע. צריך הוכחה למה שאתם אומרים. למה אני שואל את זה? ויש ששמעתי פעם דרשה של תלמיד חכם שאמר שיראת העונש זה חיוב דאורייתא. שאדם חייב שתהיה לו יראת העונש. והראיה לזה זה שהרמב״ם כתב את זה במפורש. בספר המצוות, במצוות היראה, הוא אומר ליראה מעונשו. הבעיה היא בהלכות יסוד התורה הרמב״ם לא כתב את זה. בהלכות יסוד התורה הרמב״ם כתב רק יראת הרוממות. אז או שהוא חזר... מה? שמה?
יראת שמיים.
יראת שמיים, כן. אז עכשיו איך להבין את הסתירה לכאורה ברמב״ם בין מה שהוא כותב ביסודי התורה לבין ספר המצוות? נראה לומר שמשהו כתב או שהוא חזר בו, אבל יותר פשוט לומר ש... בספר המצוות רוצה להגיד שאני יוצא ידי חובה גם ביראת העונש. אבל לא זה המצווה שהתורה ציוותה עליך. זאת אומרת, אם אתה רוצה, קשה לך יראת אומרות, אז יראת עונש גם טוב. רבי חנניה, בין הקשה ומרצה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך בא להם תואר מצוות, שנאמר, אדוני, חפץ, מזיקו, אל תורה וידיר.